שמעתי ידיעה על כך שלהקת קולולום,
קולולום,
קולולום, מכיר?
כן, מכיר. להקה, מה זה להקה? זה חבר'ה שעושים שירה בציבור.
נכון, נכון. זה החבר'ה שעושים, זה לא בדיוק שירה בציבור, הם מקליטים, הם מביאים המוני אדם, ויחד הם מקליטים איזשהו שיר, עושים קולות, זה כזה מאוד חווייתי. אני במקרה, אחותי עשתה את זה פעם, חזרה מאוד נרגשת. אז הם הקליטו השבוע שיר לכבוד האירוע המדובר 70 שנה לישראל, כל אחד חייב לתת את חלקו, אז גם קולולום עשו את זה. 12,000 איש.
וואו.
12,000 איש, אני לא יודע איפה הם עשו את זה, אבל זה נשמע לי כאילו, או שקר, או שקר, אין מצב שזה באמת
היה. אבל מה זה 12,000? זה לא הכל בסימן 70, מסיבת חוף לאורך 70 קילומטר על החוף, 70 מדינות שישירו הללויה, זה הכל בסימן 70, הם לא יכולו להביא 70,000 איש? זה כל כך מתאים ל, זה כל כך מתאים לישראליות הזאת, אתה יודע, חפיפניקיות, לעשות הכל ליד, אבל נו כן, ענייננו.
אוקיי, בקיצור, הם עשו שיר. עכשיו, אתה שואל, איזה שיר? קודם כל הם הביאו את שלומי שבת. שבת.
כן.
שהוא, אתה יודע, אומן, אומן, משכמו.
נכון, אומן, כן.
אחד האומנים.
כן.
אז הוא כאילו היה האומן הראשי, ויש כמובן להקה שמנגנת וכולי, ואת מי הם עוד הביאו?
את מי?
את נשיא המדינה, רובי ריבלין.
מה אתה אומר?
כן, וביחד הם שרו רובי, שלומי, ו-12,000 איש, ביחד עם להקת קולולום.
מה הם שרו כבר? מה הם שרו? מה הם שרו?
את השיר... על כל אלה. האם יש שיר בעולם שהייתי אומר והתגובה שלך הייתה פחות מאוכזבת ממה שהרגע אמרת?
לא, תקשיב, אני באמת, אני מסתכל, תכף גם נדבר על מירי רגב וכאלה, אבל אני מסתכל על כל הבחירות, כל הבחירות שעושים, על כל הנושאים שמטפלים בהם, על כל ההופעות, הכל נורא משעמם, הכל נורא מיינסטרימי, הכל כזה, אתה יודע, על כל אלה. למה לא להביא איזה שיר שמקפיץ את המדינה? למה לא להביא איזה שיר שאתה יודע, שעושה שמח? מה זה על כל אלה?
הוצאתם 12,000 איש מהבית. הוצאתם את נשיא המדינה מהבית. עזוב, הוצאתם את שלומי שבת מהבית.
נכון.
בשביל לשיר את על כל אלה?
כן, כאילו מה, שלומי שבת אני בטוח שיש לו מלא דברים לעשות. בן אדם מאוד עסוק, ועל כל אלה.
זה פשוט באמת, זה אחד השירים גם גרועים וגם סנועים בהיסטוריה של המדינה הזאת, ואת הדבר הזה להקת קולולום בחרה לבצע לכבוד 70 שנה. אתה יודע, אם היה לי קודם שמץ של ספק לגבי האיכות של החבר'ה האלה,
כן.
עכשיו כבר אין לי ספק. אין איכות.
תשמע, הבט, אני חושב שאנחנו, אנחנו מיעוט בסופו של דבר, כי רוב העם, רוב העם, הוא כולו באקסטאזה הזאת, באקסטאזה הפטריוטית של ה-70, של המטס שתכף יבוא, הלאומנות, הצבא, זה מאוד 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 חזק, מאוד מאוד חזק, וכולולום, זה מתאים, זה מתאים לזה, ועל כל אלה גם מתאים.
אתה יודע, אני באמת, אני יש לי הרגשה, אני עוד לא, אני חייב כאילו שאנחנו נמצא אנשים שהשתתפו באירוע הזה, יש לי הרגשה שאנשים באו לשם, הם לא ידעו איזה שיר הם שרים, הם לא ידעו איזה שיר הם הולכים לשיר.
חושב?
אני לא רק שאני חושב, אני די בטוח.
אתה אומר פה דברים,
שככה זה עובד.
אתה אומר פה דברים.
הם באו לשם ואמרו להם על כל אלה, ואני אומר לך, כנראה שהיו שם בהתחלה 100,000 איש, או 70,000 איש, הזמינו 70,000, ו... רוב האנשים, 58,000, קלטו ששרים על כל אלה, ברחו, נשארו, 12,000, אתה יודע.
זה מסביר את הכל עכשיו, זה מסביר את הכל.
זה מסביר.
על כל אלה. אחי, אתה שמעת את הבשורה של השבוע?
מה הבשורה?
הבשורה הגדולה של השבוע. לא ירי בעזה, לא כל מיני דברים. אני מדבר איתך על הבשורה הגדולה, והיא רשת חשפה את זהותם של שלושת המנחים של תוכנית האח הגדול.
באמת?
כן, כן.
מי, 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 מי? תגיד, תגיד, תגיד.
בבקשה, בבקשה, נתחיל מהגברת. הגברת היא לירון ויצמן, שבוויינט פורסם שהיא תרוויח 600 אלף שקל לעונה, פלוס מעם.
נחמד, נחמד.
לא, אתה יודע, 600 אלף שקל. 600 אלף שקל, תקשיב. 600 אלף שקל, אתה מזלזל ב-600 אלף שקל. אני יודע שבשבילך זה לא הרבה כסף, אבל עדיין, 600 אלף שקל.
בשבילי זה הרבה, אבל תקשיב, קודם כל זו לירון ויצמן. כן, לא תגיד, לירון ויצמן.
נו.
בכל זאת, עשתה כמה דברים. ושנית, זה עבודה מאוד קשה. הבנתי שהם הולכים לשדר 4 פעמים, 4 או 5, לא סגורים על עצמם שם, פעמים בשבוע. זה להגיע 4-5 פעמים בשבוע
לנווילן. אני מסביר את הכל.
לעבוד מאחר צהריים, עד מאוד. זה המון עבודה, זה המון שעות. המון המון שעות.
אתה רוצה לשמוע מי יעמוד לצידה שם?
מי?
אז המנחה השני שנבחר הוא עופר שכטר.
עופר שכטר?
עופר שכטר.
עופר שכטר מעופר שכטר?
עופר שכטר מעופר שכטר, השחקן, המצחיקן, הנחמד, הבחור עופר שכטר, ואחרון אחרון חביב, נבחר אסי ישראלוף.
אסי, תזכיר לי?
אסי ישראלוף הוא השלישי במה קשור.
השלישי
במה קשור, הבחור הנחמד שהגיע לנו מרמלה.
מה שיפה במה קשור זה שלשלישי קוראים השלישי כאילו שזה נורא ברור מי הראשון והשני, אבל גם השני לא ברור. כולם מכירים את ציון ברוך, השני, אתה יודע, אני לא, שואל אותי עכשיו,
כן.
זה משהו, שלום משהו.
שלום מיכאל שבילי.
כן, הוא גם נורא כן. התפרסם בשנים האחרונות, היו שנים שהוא היה השני, עכשיו הוא קצת קיבל את השם, יש כאלה שיודעים, ויש את השלישי.
אוקיי,
איך אמרת קוראים לשלישי?
אסי ישראלוף.
אסי ישראלוף, אוקיי.
תנסה לזכור, אני אנסה. אז לירון, עופר ואסי הולכים להיות המנחים. של האח הגדול, התוכנית שאתה יודע, עברה מקשת לרשת.
כן, שלושה מנחים, זה תמיד היה שניים, עכשיו שינו.
צריך לשנות משהו.
יכול להיות שבגלל שהמשקל הסגולי של כל אחד מהם הוא לא כמו המשקל הסגולי של ארז טל ודו, הרי אתה יודע, הוא...
ארז טל.
נגיד, אומר לארז טל 600 אלף שקל לעונה.
לא חוזר אליך ל-SMS, על מה אתה מדבר? אבל אתה יודע, ארז טל זה ארז טל. ארז טל, אתה פשוט יכול לשבת באולפן, המצלמה יכולה לפעול עליו, וזה יביא 25% רייטינג, והוא לא צריך להגיד כלום, פשוט שידורי ארז טל כזה.
כן. אוקיי.
וזהו, אתה רוצה לדבר על מי שנבחר, אתה רוצה שנדבר קצת על לירון, על עופר, על אסי?
לא, אתה יודע, זאת אומרת, אפשר לדבר עליהם, אבל נראה לי הזכרנו ודיברנו עליהם כבר. אני דווקא רוצה לדבר על מישהו שלא הוזכר פה עכשיו. תמיד מדברים על אלה שנבחרו, אבל שוכחים לשוחח ולהזכיר את אלה שלא נבחרו. אלה ששמם עלה בתהליך הארוך הזה של למעלה מחצי שנה שבה היה בורסת שמות, הייתה בורסת שמות. ובבורסת השמות הזו היה אירוע עם בר רפאלי למשל, שכבר הודיע בעצמה באינסטגרם שהיא הולכת להיות מנחת האח הגדול. אני לא יודע מה, האם העניין הזה עם האינסטגרם שינה משהו, אבל בסופו של דבר היא לא מנחת האח הגדול.
תשמע, היא עסוקה כרגע בכל מיני משפטים וכאלה, היא ברשות המיסים. לא חושב שהיא הייתה יכולה להתפנות לדבר כזה.
לא, אני חושב שהיא הייתה יכולה, אבל לא משנה, היא לא מתאימה.
מי עוד?
אני ביחד עם האנשים שהחליטו שהיא לא מתאימה, ואחרי שהתחיל כל העניין הזה, היה דיבור מאוד חזק על צביקה הדר, שצביקה הדר הוא סוג של דינוזאור כמו ארז טל, בעצם שניהם מתחילת ימי ערוץ 2 שולטים במסך ביד רמה, וצביקה אפילו התראיין על הנושא לפני חודשיים, זאת אומרת הוא התראיין על נושא אחר, אבל שאלו אותו גם על זה, והוא לא הצליח להסתיר אם ניסה את התלהבותו מהאופציה שהוא יהיה מנחה של האח הגדול.
מה אתה אומר?
והנה צביקה. צביקה קטן, לא קיבל את הג'וב. ואתה יודע, כמה שקשה לי ולא בא לי לשמוח לידו של האיש,
כן.
משהו בי טיפה שמח. ואני לא יודע, זה מציק לי, זה מציק לי שזה שמח לי, כי אני לא רוצה להיות בן אדם ששמח לידו של בן אדם, אבל...
אבל אתה כזה בן אדם. לא רק זה שאתה כאילו גם לא אוהב את אלה שמצליחים, או את אלה שמקבלים תפקידים, אתה גם שמח לעידם של אלה שעכשיו שיושבים בבית, ומתבאסים על זה שהם לא קיבלו את ההנחיה הזאת. אתה יודע, הוא פותח את העיתון, הוא רואה לירון ויצמן, עופר שכטר, והשלישי, איך קוראים לשלישי?
השלישי, הוא תמיד קוראים לו השלישי.
אסי ישראל אוף, אתה מבין? וכאילו, אתה יודע, הוא אומר, מה, אותם כן ואותי לא, אני צביקה הדר, אני שעשיתי את שמש, אני שעשיתי את קומדי סטור, אני שעשיתי את שישי שואו, המיתולוגית, בערוץ 2.
אני שהנחיתי 17 עונות של כוכב נולד.
אני עושה את האח הגדול בהליכה.
כן, אני בטוח שהוא באמת מרגיש ככה, ותראה, האמת היא שאני לא רואה את הבאסה שלו ואני שמח ממנה, אבל אני חושב על העובדה שהוא היה כן מקבל את הג'וב הזה, וזה מעביר בי ממש חלחלה. אז אני כן שמח שהוא לא קיבל את הג'וב הזה, נמאס לי מהדינוזאורים האלה ששולטים בטלוויזיה, אני גם בטוח אגב שהמשכורת שלו הייתה שיקול, הוא בטח היה בא ולוקח שם כמה מיליונים, כי אי אפשר לקחת בן אדם כמו צביקה הדר ולהתיע לו 600 אלף שקל, זה מעליב אותו.
נכון,
מבין? אז בבקשה, תפסיק להיעלב, שב בבית, תחשוב טוב טוב על מה שעשית. ואולי בעונות הבאות ייקחו אותך למשהו.
אני לא רק, אתה יודע, אתה לא חבר בקופת חולים מאוחדת.
נכון.
כן? ואני כחבר בקופת חולים מאוחדת לא יכול להימלט מצביקה הדר. כי אני, אתה יודע, פוקד את המרפאה באופן תחוף, מעת לעת, כן? וניגש, ובכל מקום במרפאה יש פוסטרים של צביקה הדר, ממליץ לך לעשות סדנאות כאלה ואחרות, וקארטורטים בגודל אמיתי של צביקה הדר במרפאה. קצת מלחיץ כל הסיפור הזה, אבל אתה יודע, בן אדם צריך להתפרנס, בדיוק עכשיו שגם, אתה יודע, לא קיבל את האח הגדול. זהו, אני איתך, צביקה, בהצלחה, באמת, יש עוד תוכניות, יש עוד זה, אל תיקח את האחי סתם מקנה. סוגרים פינות, אחי, ואני לא יודע אם יצא לך לראות, אבל אביב גפן העלה פוסט נורא מרגש בפייסבוק, שבו הוא הכריז על נשף רוק 7, אותה הופעה שבה הוא מזמין כל מיני אמנים שישירו לצידו, איתו, בנפרד, ונשף רוק 7 בסימן 70, you know, למדינה, והולכים להביא לשם כל מיני אושיות מאוד מאוד גדולות. וזהו, אתה מתכנן ללכת, מתכנן לרכוש כרטיסים ולהגיע להופעה, נשף רוק 7?
אני מתלבט. האמת היא שאביב גפן הוא באמת, אפשר להתווכח על איכותו כזמר, וגם על השירים שלו בעשר שנים האחרונות, אבל איש עסקים הוא בוודאי כן, וכל הקטע הזה של הנשף רוק הזה הוא בהחלט עלה פה על משהו, הוא מזמין כל מיני אומנים מפה ומשם, ואתה יודע, בסופו של דבר אנשים באים באמת לראות הרבה מאוד אומנים, הם לא חייבים להיות אפילו אוהבים של אביב גפן, כי הם באים ורואים בערב אחד מלא להקות וזמרות וזמרים שבנסיבות אחרות היו צריכים לקנות 10 כרטיסים בשביל לראות אותם, וזה נחמד. בין היתר תופיע איתו השנה בנשף, זהב הבן.
זהב הבן, שהצטלמנו איתה.
ומאז שהצטלמתי איתה, אני אוהב אותה הרבה יותר ממה שאהבתי אותה קודם. אין לא יודע.
אני אהבתי אותה קודם, אני לא יכול יותר לאהוב אותה ממה שאהבתי אותה קודם.
וואלה.
הכי חזק שלי.
אז האמת היא שלמשל, בשביל לראות את זהבה, זה שיקול, והשנה אגב, הטקס, הנשף, הוא בראשון בפארק, באמפי פארק בראשון, דווקא מקום נחמד.
איפה שהיה מרימים את הווליום, סוגרים את הווליום, מרימים את הקיץ.
בדיוק.
עם פיטר רוט וחברים.
בדיוק.
יפה, יפה.
אבל אני רציתי דווקא לציין בנשף הזה את שני אומנים אחרים שמתכוונים להיות שם.
יש כבר רשימה?
יש רשימה. לא אפרט, אתם יכולים להיכנס. אביב גפן בעצמו אומר, יהיו הפתעות, יהיו פה, אני לא מתחייב שאני לא מוסיף עוד אנשים. ואכן הוא הוסיף, תכף נגיע לזה. אבל לפני זה אני רוצה לדבר על מופע החימום של להקת רוקפור. והם עושים את המופע שלהם בחזרה לשבלול.
בחזרה, עוד פעם?
בחזרה. הם לא מפסיקים לחזור לשבלול. הם חוזרים וחוזרים. מה זה רוקפור? כל הרוקפור הזה זה להקה שמושתתת על שירים שהם סוג של בחזרה לשבלול. זה הכל קאברים או שירים שנשמעים כמו שירים של שבלול, רק פחות טוב.
זה סוג של קריוקי.
כן, ואז באיזשהו שלב הם החליטו שהם עושים בחזרה לשבלול, והם רצים את זה כבר כמה שנים. כאילו, די, רוקפור, באמת. אם הייתי רוצה לשמוע שבלול, אתה יודע, אני שם דיסק של שבלול. מה אתם רצים עם המופע הזה כל הזמן? משתבללים לכם שם. אפשר לקרוא למופע שלהם במקום רוקפור בחזרה לשבלול, שבלול בחזרה לרוקפור.
לא, זה בחזרה, זה תמיד רלוונטי, זה בחזרה, בחזרה, בחזרה לשבלול, בחזרה לשבלול, הם יכולים לחזור 100 פעם, וזה עדיין יהיה רלוונטי.
הם עושים חזרה, ואנחנו משלמים על זה כסף. אבל הדבר עוד יותר מעניין, אז בהתחלה הוא פרסם איזושהי רשימת שמות, ולפני כמה ימים הוא הוסיף שם, הוא עשה מין אנימציה כזאת בפייסבוק, איזה animated gif כזה מגוחך, שבו רואים את השם שהתווסף, ולא תאמין מי התווסף לרשימת האומנים.
מי? מי? מי?
הזמר אדם.
די. אדם, אדם?
אדם.
חיים כהן אדם?
חיים כהן אדם. אדם שרק לפני חודש ימים קראנו עליו שמצבו הוא מאוד לא טוב, וכל אתרי האינטרנט התחרו מי חוזה את מותו קודם.
נכון, היה על ערש דווי עד לפני רגע.
היה על ערש דווי, אחרי יומיים אמרו שהוא יוצא מזה, ובסופו של דבר הוא אכן יצא מזה וכולנו שמחים.
נכון.
אבל מה שאביב גפן עושה פה, בעיניי, זה פשוט, אתה יודע, קודם כל אני לא יודע מה מצבו המדויק של אדם, והאם הוא קשיר להופיע. אבל נניח שכן.
נו, כן.
נניח שכן. האם אדם היה נכלל ברשימת האומנים של המופע הזה, אלמלא כל הסיפור הזה? האם אין פה ניצול ציני של אביב גפן למצבו הרפואי של אדם, שאתה יודע, בימים כתיקונם, הוא בקושי מופיע, אף אחד לא מזמין אותו להופיע, ופתאום הוא הופך להיות השוס של המופע. אדם.
אז מה, מה, מה אתה אומר? שהגיליון הרפואי של אדם יכניס אותו לנשף רוק 7? זה מה שאתה אומר?
לגמרי. אני חושב שאביב גפן, אם הוא היה יכול להביא את אמיר פי גוטמן להופיע איתו במופע הזה, הוא היה האומן שם. האומן. ואולי הוא אפילו צריך לעשות את זה איזשהו.
אמיר פי גוטמן, זיכרונו לברכה. אני לא מבין מה הבעיה עם זה. אתה יודע, יושב בן אדם, היה איזה 3 חודשים בבית חולים, איבד הכנסות, איבד, אתה יודע, הופעות, איבד בעצם את החיים שלו. מגיע אביב גפן, מרים טלפון, אומר לו, אדם, אדם, אתה מבין? ואומר לו, בוא תופיע בנשף רוק 7, האומן המרכז, אני לא מבין מה הבעיה עם זה.
לא, אני לא, אחרון שיגיד לאדם לא לקחת את האופורטיוניטי הזה. אני מדבר על אביב, אני מדבר על ההפקה. ההפקה מנצלת פה ניצול ציני, אבל אתה יודע מה, מצד אחד ניצול ציני, מצד שני, אם זה יביא את כמות הקהל שאני חושב שזה יביא, כי עזוב זהבה, את זהבה עוד אני יכול לראות פה ושם, אבל את אדם, זה, אתה יודע, once in a lifetime, ויש מצב, מה אתה אומר? מה אתה אומר? הולכים?
אנחנו הולכים, אנחנו הולכים, ואנחנו נשדר את התוכנית שלנו מנשף רוק 7, למשך כל הערב. אחי, לפני משהו כמו שבוע וחצי, נפלתי מהקטנוע. נפלתי מהקטנוע. לא ניכנס כרגע לנסיבות. כל העניין נמצא בחקירה, כל העניין נמצא בבירורים. אני לא יכול לחשוף יותר מדי. מה שכן, נפלתי והרגשתי חבטה בצלע. אתה יודע, כאב לי. כאב לי בצלע, כאב לי, כאב לי. ומה כולם אומרים לך?
לך לרופא.
אתה חייב ללכת לרופא. אתה חייב ללכת לרופא. לא הלכת לעשות צילום, לא הלכת לרופא, לא הלכת לרופא, לא הלכת לרופא. במשך איזשהו שבוע, ואני שבוע, אתה יודע, חייתי עם הכאבים. לא היה כזה נורא, אבל בלילה היה נורא קשה, אי אפשר היה לישון, סבלתי. אוקיי, סבלתי עם מישהו מחברת הביטוח מאזין, חיי אינם חיים מאז התאונה הזאת. בכל אופן, הגעתי לאחרי שכולם במשך שבוע אומרים לי, תלך לרופא, תלך לרופא, תלך לרופא. קבעתי תור, ניגשתי לסניף של מאוחדת, אמרתי שלום לצביקה אדר, ונכנסתי לרופא. אוקיי? עכשיו הרופא מסתכל עליך, אוקיי, שולח אותך לצילום. לא יודע מה יכול לעשות, שולח אותך לצילום. אני הולך לצילום, חוזר עם זה, אומר לו, אוקיי, מה המלצה? הוא מסתכל בצילומים, והוא רואה שבר בצלע, ואני, אתה יודע, או, סוף סוף, שבר בצלע, יש לי קייס, יש לי, אתה יודע, אני באמת מרגיש את כל הדברים האלה, ואז אני אומר לו, מה עושים? אז הוא אומר לי, אין מה לעשות. אתה צריך לנוח.
אין מה לעשות.
אין מה לעשות. תמיד, אומרים לך, לך לרופא, לך לרופא, לך לרופא, אתה מגיע לרופא, מה הרופא אומר לך? אין מה לעשות.
הרפואה הגיעה רק עד לבחן מה הבעיה שלך, בדיוק. אבל עם הפתרון אנחנו עוד...
בדיוק.
תן לנו עוד קצת, תן לנו, אנחנו רק...
אז אני, אתה יודע, חשבתי על זה, יש כל מיני דברים שאתה בסוף מגיע לרופא, והוא אומר לך אין מה לעשות. נגיד, שבר באצבע, שבר בצלע, שפעת, אתה מגיע לרופא, והוא אומר לך אין מה לעשות. ואני חושב שיש לי פתרון להוריד, כמו שעשו, אתה יודע, תרופות ללא מרשם, מכיר תרופות אלו משם, אתה יכול להיכנס ל-Yellow ולקנות אקמול, אדוויל או מה שזה לא יהיה.
כן.
אני חושב שזה צריך להיות מחלות ללא מרשם, או פציעות ללא מרשם. אתה בא לקופת, לא צריך להכשיר בשביל זה, אנשים שילמדו 7 שנים, סטאז'ים ועניינים וכאלה. תשאר מישהי, אתה רוצה שתהיה עם חלוק לבן, שתהיה עם חלוק לבן, אתה תבוא ותגיד שלום, יש לי צלע שבורה, כן? והיא תגיד לך, אין מה לעשות. תלך הביתה. תחשוב כמה אנשים זה יוריד ממערכת התורים, כמה אוויר זה ישחרר בכל המערכת, שאתה יהיה רופא, אתה יודע, פעם היה איזה משהו שקוראים לזה רופא בריאים, נראה לי, אצל ילדים בעיקר או משהו כזה, אז צריך להיות רופא ללא פתרון, רופאים ללא פתרונות, זאת צריכה להיות העמדה. אם צביקה אדר שומע את זה ויכול לחבר אותנו לאנשים במאוחדת, אז אנחנו מאוד נשמח. סוגרים פינות, אחי, ואי אפשר להימלט מטקס 70 שנה למדינת ישראל, יום העצמאות הממשמש ובא. ויש אחת, יש אחת שמנצחת על כל החגיגה הזאת, וקוראים לה חברת, השרה מירי רגב, שהיא, אתה יודע, קיבלה מנדט לנהל את כל, כשרת התרבות, לנהל את כל האירוע, את כל הבמות.
ממני היא קיבלה 120 מנדטים.
בדיוק. והיא עושה את זה, ובחורה, האישה הזאת, לא מפסיקה לנפק כותרות. כל יום. נשיא הונדורס ידליק מדורה, ביבי ידליק מסועה. כל יום יש לה איזה משהו שמצריך שמירי רגב יהיה breaking news, ומירי רגב תפציע באולפנים, במסיבות עיתונאים, ותדבר.
לא, היא עלתה פה על פטנט מדהים. היא עלתה עליו בטעות, אגב. היא לא ידעה שזה כזה מכרה זהב. בהתחלה, כל השבעים הזה היה טפטופים, היא התחילה פה, שם וזה. ואז יום אחד, לפני כמה שבועות, התקשרה אליה שרה נתניהו. אני מספר לך דברים, אתה יודע, שרק שמעתי את זה מיודעי חן.
מתחת לרדאר.
מתקשרת אל שרה נתניהו איזה ערב, ואומרת לה, מירי, ביבי צריך להדליק משואה. ככה, במילים האלו, ביבי צריך להדליק משואה. לקח לה שנייה למירי, ואז היא אומרת לה, את צודקת, שרה, אין בעיה, אני על זה.
נכון.
ומאז, זה כל מה שהיא עושה. ביבי בכלל, אתה יודע, הוא בובה בסיפור הזה. בכלל לא אכפת לו, הונדורס, משואה, לא משואה, זה לא מעניין אותו כל הקשקוש הזה. זה הכל שרה מנהלת לו מלמעלה את האסטרטגיה, ומירי על הטקטיקה, והיא ממציאה כל יום הפלצה אחרת, העיקר שבסוף ביבי יהיה שם, ואז היא קלטה תוך כדי כמה כותרות הדבר הזה מביא, והיא אף על זה,
ומה היא ממשיכה לנפק כותרות, נגיד, זאב רווח וליה קנינג, ידליקו משואה ביחד, אתה מבין? לא נתנו לכל אחד להדליק, אתה תבוא ביחד, אתה תגיד משהו, אתה תגיד לי משהו, זה. ואז, אתה יודע, זאב רווח, לא יודע, בן אדם הזה ראוי להדליק משואה, לא מדבר על ההטרדות המיניות, לכאורה, שהיו או לא היו, כל מיני ציטוטים שרצים בתקשורת בימים האחרונים, בן אדם שטרח, אתה יודע, להציג את המזרחי תמיד כדמות נלעגת, כדמות שצריך, אתה יודע, משהו נבער, משהו זה, אני לא יודע, אני לא הייתי בוחר בזה, ורווח מצד שני, גם לא הייתי בוחר בשלמה ארצי, שגם הוא ידליק משואה השנה, זה נהיה איזשהו סוג של בזר כזה גדול.
של סלבריטיז שליכודניקים אוהבים.
בדיוק.
בסדר, תשמע, אני עוד פעם, בטעם האישי שלי, אני חושב שבכל זאת שלמה, הוא חתום על כמה מלהיטי הקריוקי הטובים בכל הזמנים. אם אתה אי פעם מגיע לקריוקי ואין לך מה לשיר, תרשום שלמה ארצי כזה באפליקציה, היה לך 20 שמות, אתה לא תאמין. אתה שר את כולם, יוצא המלך של המסיבה. אז רק על זה אני חושב שמגיע לו לקמסור.
אני לא יודע, למה זה שר 50 שנה ולא אומר כלום?
אוקיי, לא אומר כלום, 50, וזה רק 50. ואנחנו עכשיו חוגגים 70, אז יש לו עוד 20.
כן, ואז יש גם את יולי אדלשטיין, שהוא, אתה יודע, גם כן, אם מירי תפסה בעלות על כל האירוע הזה, אז יולי בא ואמר לו, שנייה, יש כאן את הטקס עצמו, את הטקס הזה ביום רביעי בערב, עם הזיקוקים, ועם התסתסחים המטופשים האלה, וזה, ועד לגלל מסעיה, וביבי לא ינעם באירוע הזה.
זה מסורת.
זה מסורת.
זה הכנסת.
זה ככה זה היה, ומה פתאום שהוא ינעם, ומה פתאום שזה, ואני אומר, יולי, מה כואב לך? תגיד לי, מה כואב לך? מה כואב לך שביבי נתניהו, גיבור ישראל, הבן אדם שהוא ראש הממשלה הנבחר,
אתה יכול לסנוע את ראש הממשלה, אני שונא את ראש הממשלה.
גם אני שונא את ראש הממשלה.
אבל אני מכיר בכמה זכויות שיש לו.
בוודאי.
מי אתה?
מי אתה, יולי אדלשטיין? מי אתה, יולי? עם כל הכבוד, באמת, עם כל הכבוד, יולי אדלשטיין, אם מר בנימין נתניהו רוצה לבוא ולנאום בטקס המשרות, הוא יבוא וינאם בטקס המשרות, הוא בכלל לא צריך לבקש ממך רשות, כי זה ביבי. ואתה יודע, ולא, ויולי לא. בסוף כן, בסוף לא, יאללה, 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 תשחררו, באמת שחררו. כל האירוע הזה כבר קצת יצא, אתה יודע, זה נהיה כמו איזה אירוע משפחתי כזה שמתחילים להיות, אני מזמין את זה, לא, אז אם אתה מזמין את זה, אז אני לא מזמין את ההוא, אם אתה מזמין את זה, אני לא מזמין את זה, נהיה פה איזושהי סקה כזאת היא לא נעימה, ובסך הכל מה אנחנו רוצים, אחי? מה אנחנו רוצים בשנת ה-70 למדינה?
מה?
לא קצת לשמוח.
לשמוח?
לשמוח, לא קצת לראות שירים, לא קצת לראות חיילים יורים, לא קצת לראות, אתה יודע, מה, תן לנו, מה יש לנו פה, מה יש לנו פה?
רוצים לשמוע את הביצוע של הללויה במונו. זה מה שאנחנו רוצים.
נכון,
בשנת ה-70 של המדינה.
נכון, אנחנו רוצים את עדן בן זקן, ואנחנו רוצים את גלי עטרי, ואנחנו רוצים את שלמה ארצי, אנחנו רוצים את כולם.
את נטע אלחמיסטר.
נטע אלחמיסטר, את נטע ברזילאי. אני אומר, אנשים, די, תפרגנו.
תפרגנו.
באמת תפרגנו. 70 שנה, זה לא קורה כל שנה. טוב, סוגרים פינות, והשבוע צוות, סליחה, בשבוע שעבר, צוות התוכנית של סוגרים פינות, יחד עם העורך המוזיקלי לשעבר, שאנחנו מנסים להחזיר אותו בכל דרך, בכל אופן, צוות סוגרים פינות הדרים לערבה, למקום שנקרא, ליישוב, איזשהו סוג של זה, שנקרא צוקים, שבכלל, הערבה, ההגדרות של יישובים הם, אתה יודע, אתה יכול חממה ובית, ויש לך הפנייה ימינה מהכביש, ואתה מקבל שביל וכביש והכל. ואנחנו היינו, לא נזכיר שמות, אבל היינו באיזשהו מתחם אירוח, נקרא לזה. מתחם אירוח מבתי בוץ. אנשים עושים כסף מבוץ. מה שאתה מנקה מהסוליות של הנעליים, הם מחברים את זה אחד לאחד, ועושים מזה חדרים, ועושים מזה מטבחים, ועושים מזה כל מה שאתה רוצה, והכל מפריחים את הערבה. וזה באמת שפו, שפו על האנשים האלה שמוכנים לגור בחורים האלה, ואת יודע, ובחום הזה שם, ובשיעמום, ולחכות לאנשים מהמרכז כמונו שיבואו, ובאמת שפו. אבל הבעיה היחידה, באמת, הבעיה היחידה עדיין בערבה שעדיין לא פתרו אותה, זה עניין הזבובים.
הזבובים?
הזבובים. הזבובים, הזבובים בערבה לא עוזבים אותך. זאת אומרת, יש שעה מסוימת שם, מספיק שהשארת איזה חתיכת מלפפון על השולחן, מספיק שהשארת איזשהו כלי טיפה מלוכלך, אתה רואה גדודים של אלפי זבובים מגיעים, ולא מניחים לך, לא מניחים לך. ואני אומר, אתה יודע, המוח היהודי, כן, המציא כל כך הרבה פטנטים, המציא את הדיסק-און-קי, המציא את אלוהים, ו-100 קילומטר משם מייצרים טילים כאלה רציניים, ולא מסוגלים לטפל בזבובים.
תשמע, אני לא יודע, אני נתקלתי בזבובים השבוע ביום שבת, הייתי בכפר סבא באיזה פארק, וגם שם היו זבובים. מה אתה יודע, החבר'ה מהערבה איכשהו אולי הבריחו אותם, והם נחתו כולם בכפר סבא. אני חושב שזה בעיה, אבל אתה יודע, זה עניין עונתי אולי גם, וגם תפסיק להשאיר חתיכת מלפפון בחוץ, מה אתה רוצה? לי, באופן אישי, אמנם הזבובים הציקו, אי אפשר היה להתעלם, אבל היה משהו שהציק לי יותר, וזה גם בעיה שהמוח היהודי עדיין לא פתר.
כן.
וזה הילדים. כמה שמציקים לך הזבובים, הזבובים הם מנג'בל. כן, אתה יכול כאילו לברוח מהם, נגיד, לאזור שאין בו אוכל, הם לא באים לשם. אתה יכול לקפקף אותם, ואתה יודע, הם מתקפקפים בכיף. אבל הילדים, הם לא מתקפקפים בכיף. הם הולכים אחריך גם למקומות שאין עגבניה, ואין מלפפון, ואין שום דבר, וכל הזמן הם רוצים משהו. הם רוצים את זה, והם רוצים את זה, והם רוצים את זה, וזה נכון שיש עוד ילדים, והם משחקים, ואני מכיר את כל הדבר הזה. מה זה? הלכתי את זה? שעה וחצי לא שמעתי ממנו. בסדר, אבל בשעה וחצי האלה, אתה היית במתח שכל שנייה הוא יבוא ויפריע לך את השלווה הזאת.
לא,
אין שלווה כשהילדים בסביבה.
עד כדי כך.
עד כדי כך.
אז אתה אומר, ילדים יותר גרוע מזבובים.
כן, אני התלבטתי לאורך החופשה, אם הייתי יכול להעלים מפה באיזשהו אופן את הזבובים או את הילדים, במה הייתי בוחר, וההתלבטות הסתיימה די מהר. הבית הילדים יישארו פה זבובים.
טוב, אחי, אז סוגרים פינות, פרק 18, חי, הגיע לסיומו.
ותודה לאל על כך, אני צריך להתפנות, לנקות את הבית, להוציא את הדגלים, לתלות את הדגלים, יש לי המון עבודה. זה רק עוד שבוע, אבל תקשיב, דגלים, אני מכין שבוע מראש.
גם אני. אני תולה את השרשרת שקיבלתי מבנק פועלים.
קיבלת שרשרת מבנק פועלים?
שרשרת גלים מבנק פועלים.
שרשרת גלים, חשבתי.
למה שבנק פועלים ייתן לי שרשרת? שרשרת גלים, ואני אספתי כל השנים את השרשרת גלים, ויש לי עכשיו שרשרת גלים שאני יכול להקיף בה את כל הבניין.